בפעם הקודמת, אנחנו בענייני ניתוח מושגי, בפעם הקודמת דיברתי קצת על ניסויים מחשבתיים, וטענתי שניסוי מחשבתי הוא בעצם סוג מסוים של ניתוח מושגי. למה? דיברנו כבר לא מעט על זה שניתוח מושגי הוא בעצם עיסוק במושגים שידועים לנו כבר, להבדיל מנגיד איסוף מידע אמפירי נוסף, מעבר למה שידוע לנו, פשוט ניתוח של מה שכבר ידוע. ובמובן הזה, ניסוי מחשבתי בעצם עושה בדיוק את אותו דבר. הבאתי לזה דוגמאות, למשל היה החמור של בורידן, אז, או האדם של בורידן, מה שקראתי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבדוק, נגיד אדם רוצה לבדוק האם הוא דטרמיניסט או לא דטרמיניסט, אז שיחשוב על סיטואציה היפותטית של אדם שנמצא במרחק שווה משני אבוסים עמוסי אוכל, אותו אוכל כמובן, סיטואציה סימטרית לחלוטין, באיזשהו שלב הוא מתחיל להיות רעב, הוא צריך לשקול בדעתו אם הוא הולך לאבוס הימני או לאבוס השמאלי. וכיוון שאין לו סיבה להעדיף את זה או את זה, אז אדם רציונלי בעצם היה אמור למות ברעב. במקור הזה החמור של בורידן, כן? כי אדם רציונלי, כשהוא עושה משהו, זה אמור להיות משהו שיש סיבה למה הוא עושה אותו, ולא משהו אחר. כאן אין סיבה למה לגשת לאבוס הימני או לאבוס השמאלי. אז זה באשר לשאלת הרציונליות, אבל אני אמרתי שאני רוצה לבדוק דרך זה את שאלת הדטרמיניזם, לא את שאלת הרציונליות, והטענה שלי הייתה, זה שאם אתה דטרמיניסט, אז כשאתה מסתכל על סיטואציה כזאת, אתה אמור להחליט שגם אדם שעומד במצב כזה, לא רק חמור שעומד במצב כזה, ימות ברעב. ולמה? כי בשביל לא למות ברעב, האדם הזה צריך להחליט, להגיד לקחת את האבוס הימני, או השמאלי, לא משנה, אני אקח את הימני, אוקיי? עכשיו, הנקודה היא שאם האדם הוא יצור חומרי בלבד, זאת אומרת רק עצם פיזיקלי, אז בעצם התנועה שלו אינה אלא תוצאה של פתרון משוואות של המכניקה בנסיבות הנתונות. עכשיו, המשוואות של המכניקה בנסיבות הנתונות האלה הן סימטריות לחלוטין לשני הצדדים. יש משפט במתמטיקה שאם הסימטריה של הפתרון היא לכל הפחות כסימטריה של המשוואה. אם לא למעלה מכך. זאת אומרת, אם יש משוואה שהיא סימטרית בין ימין לשמאל, הפתרון יצטרך גם הוא להיות סימטרי בין ימין לשמאל. אם יש משוואה שיש לה סימטריה מעגלית, ספרית, לא משנה מה, אז הפתרון גם הוא צריך להיות לפחות עם הסימטריה הזאת ומעלה. או שיהיה עוד סימטריה יותר גבוהה. אז לכן המצב שאני מסתכל עליו כאן, אם אני רואה את זה כפשוט משוואות של הפיזיקה, המשוואות של הפיזיקה, כפי שאני מתאר בסיטואציה הזאת, אדם נקודתי שעומד במרחק שווה משני אבוסים זהים, לא יכול להיות פתרון למשוואות שיגרום לאדם או שמתאר הליכה של האדם לצד ימין או לצד שמאל. כי הפתרון הזה הוא פתרון ששובר את הסימטריה של הבעיה. אין פתרון כזה, זאת אומרת, זה מתמטית לא אפשרי. האדם בשביל לשבור את הסימטריה של הבעיה יכול ללכת רק על הקו, נגיד אם שני האבוסים נמצאים בשני הצדדים, אני יכול רק ללכת על קו הסימטריה ביניהם, או לעמוד, שזה נקרא ללכת במהירות אפס, על קו הסימטריה הזה. זה הכל. כל תנועה שהיא לא בקו הסימטריה הזה, לא מתאימה לסימטריה של הבעיה. ולכן, אם אנחנו רואים את האדם כיצור חומרי גרידה, זאת אומרת רק חומר, אז פשוט לא ייתכן שהאדם ילך לצד, לאחד הצדדים. וממילא התוצאה היא שהוא ימות ברעב. עכשיו, למה אני קורא לזה ניסוי מחשבתי? כי אני מניח שרוב בני האדם יסכימו שזה לא מה שיקרה. אם אדם יעמוד בסיטואציה כזאת, הוא יחליט על אחד משני האבוסים. אדם רציונלי, כן, לא רוצה למות ברעב, אז הוא יחליט ללכת לאחד מהאבוסים. אבל זה לא מתיישב עם תמונת עולם פיזיקליסטית. אז עכשיו אתה צריך להחליט. או שאתה זורק את הפיזיקליזם, או שאתה זורק את האינטואיציה שלך שאומרת שהאדם במצב כזה לא ימות ברעב. שני הדברים ביחד אתה לא יכול להשאיר אצלך. אחד משניהם אתה צריך לזרוק. וזה המשמעות של ניסוי מחשבתי. את הניסוי הזה לא עשיתי במעבדה. אם הייתי יכול לעשות ניסוי כזה במעבדה, אז פשוט הייתי רואה מה קורה. אם האדם היה מת ברעב, אז הדטרמיניזם באמת מתאושש, נקרא לזה לא מוכח, אבל מתאושש, ואם האדם לא מת ברעב, אז הדטרמיניזם מופרך. אוקיי? אבל כיוון שאני לא יכול לעשות את הניסוי הזה, אז מה שאני עושה אותו, אני עושה אותו במחשבה שלי. עכשיו, במחשבה שלי אני מדמיין לעצמי אדם בסיטואציה כזאת, ואני שואל את עצמי, מה לדעתי יקרה לאדם הזה? כן? סתם, דעה שלי. אם נניח הדעה שלי היא שאדם כזה לא ימות ברעב, והרי עכשיו אני מבין שזה לא מתיישב עם תפיסת עולם פיזיקליסטית, זאת אומרת שהאדם הוא רק פיזיקה, אז אני אצטרך כנראה לוותר על הפיזיקליזם. מזה שהאדם לא ימות, אני יכול להסיק את המסקנה שהפיזיקליזם לא נכון. או לא נכון לדעתי. אם לדעתי האדם ימות, אז אני לפחות לא מאמין בפיזיקליזם. הרי זה לא ראייה מה קורה במציאות עצמה. במציאות עצמה יכול להיות פשוט שאני הכל טועב, והמציאות היא באמת פיזיקליסטית, והאדם הזה באמת ימות ברעב הכל דבר. אם אני חושב שהוא לא ימות ברעב, לפחות דבר אחד יתברר לי, שאני עצמי לא פיזיקליסט. אוקיי? זה מה שבעצם, זאת בעצם המשמעות של ניסוי מחשבתי. ניסוי מחשבתי בסך הכל מנתח את המושגים ואת המידע שכבר קיים אצלי, להבדיל מניסוי רגיל שמביא מביא לידיעתי או מביא אליי אינפורמציה נוספת, מעבר למה שאני כבר יודע, זה מה שעושה ניסוי. ניסוי, אני בודק מה יקרה בסיטואציה כלשהי, אני עורך את הניסוי ולמדתי עוד פרט מידע שלא ידעתי קודם. עכשיו אני צריך לראות מה עושים איתו. בניסוי מחשבתי לא נוסף לי שום פרט של מידע, כי הרי לא ערכתי את הניסוי בפועל, רק שאלתי את עצמי מה לדעתי יצא בסיטואציה הזאת. למה זה משנה? מה לדעתי יצא? מה אכפתי מה לדעתי יצא? שלמה באמת יצא? התשובה היא שאם לדעתי יצא שהאדם לא ימות ברעב, גיליתי, לפעמים אולי לתדהמתי, שאני לא פיזיקליסט. זה המשמעות שלי, זאת אומרת, אני מנתח את עולם המושגים ואת צורות החשיבה שלי, ומתוך זה אני יכול להסיק מסקנות שלפעמים יכולות להפתיע אותי. ולכן חשוב לעשות ניסויים מחשבתיים. הזכרתי שאיינשטיין עשה ניסוי מחשבתי, ושמתוכו הוא הוציא את כל הרעיונות הבסיסיים של תורת היחסות הפרטית, שבמערכות שנעות אחת ביחס לשנייה, אז הזמן והמרחב נמדדים באופנים שונים בין המערכות. ואת כל זה הוא עשה מניסוי מחשבתי. הוא לא עשה שום ניסוי, הוא פשוט עשה ניסוי מחשבתי, והוא הבין שההסתכלות הניוטונית על זמן ומרחב לא מתיישבת עם מה שאמור לצאת בניסוי הזה. יש סתירה פנימית בעולם המושגים שלנו. ולכן אתה חייב, לכן זה ניתוח מושגי, אני קורא לזה. ולכן אתה חייב להחליט על מה מתוך העולם הזה אתה מוותר. כי הכל ביחד אי אפשר להשאיר, הוא כולל סתירה. כמו בהוכחה בדרך השלילה, בעצם הרי זה מה שאנחנו עושים. כשמוכיחים משהו בדרך השלילה, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו בעצם אומרים, אם נניח את ההפך, אז תצא תוצאה פרדוקסלית. ולכן ברור שההנחה הזאת לא נכונה, ואישרנו בזה את ההנחה הישרה, לא ההפך. כן? זה בעצם אומר, כי ברגע שהגעתי למסקנה לא נכונה, אני חייב לוותר על אחת, לפחות על אחת מן ההנחות שהובילו אליה. זה מה שעושים בניסוי מחשבתי. בניסוי מחשבתי בעצם, אני מגיע למסקנה כלשהי, המסקנה הזאת מבוססת על כל מיני הנחות. עכשיו, אם ההנחות האלה לא מתיישבות עם ההנחות הרגילות שלי, אני צריך להחליט על מה לוותר. אז לכן, ניסוי מחשבתי קוראים לו ניסוי, אבל הוא כמובן לא ניסוי. זה בסך הכל צורה אלגנטית לעשות ניתוח מושגי. ניתוח מושגי או ניתוח אפריורי, זה לא תמיד עוסק במושגים, אבל זה ניתוח אפריורי, אוקיי? זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. מה שאני רוצה להמשיך עכשיו, זה בעצם לדבר על מה שקראתי כבר לא פעם בעבר, טיעונים תיאולוגיים במרכאות, שהם בעצם איזשהו סוג של ניסוי מחשבתי, ולכן גם זה ניתוח מושגי. אני אסביר יותר למה אני מתכוון. המינוח, כן, טיעון תיאולוגי או טיעון פילוסופי, חיותה בספר הציע לי לקרוא לזה טיעון חושף וטיעון מסיק. באמת אולי יותר, יותר ברור. התיאולוגי והפילוסופי זה לא מינוח ברור, מינוח יפה אני חושב, אבל לא ברור. למה, למה, מאיפה בא המינוח הזה? פעם שמעתי בקורס בפילוסופיה, אז המרצה אמר שם, זה היה עשה קשר. אז הוא אמר שם ש... מה ההבדל בין פילוסוף לבין תיאולוג? זאת אומרת שהפילוסוף מניח הנחות וגוזר מהן מסקנות. והתיאולוג מניח מסקנות וגוזר מהן הנחות. דיברנו על זה כשדיברנו בעבר על הראייה האונתולוגית של, של אנסל. כן? שבעצם אתה, הראייה נפתחת בתפילה לקדוש ברוך הוא שיעיר את עיניו ויעזור לו להוכיח את קיומו. יעזור לאנסלם להוכיח את קיומו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה בעצם כבר מניח את קיומו של הקדוש ברוך הוא מראש, עוד לפני שניסחת את, ה, את, ה, את ההוכחה שלך, לפני שמצאת אם יש לך בכלל הוכחה. אז בעצם הטענה היא שתיאולוגים הם מציגים לך בעצם הוכחה לקיומו של אלוקים, אבל זה לא באמת הוכחה במובן הפילוסופי המקובל. התיאולוגים מניחים את קיומו של אלוקים, ואחר כך מייצרים איזשהו מבנה לוגי שיצליח להוכיח את זה. אבל הם מתחילים מהמסקנה, וממנה בונים את ההנחות שיובילו אותנו חזרה אל המסקנה. זה טיעון תיאולוגי. טיעון פילוסופי זה טיעון שאני בעצם מגיע ביושר אינטלקטואלי, דף פתוח, טבולה רסה, דף חלק. בוא נראה, אני לוקח את ההנחות שנראות לי סבירות, מסיק מהן מסקנות. המסקנה שתצא, זאת המסקנה שלי. אני לא מחליט מראש איזה מסקנות אני רוצה ואיזה לא, כן? אין תיאולוג שדן בשאלה אם יש או אין אלוקים והגיע למסקנה שאין. ברגע שזה יהיה, שזאת תהיה המסקנה שלו, הוא פשוט לא יוגדר כתיאולוג. ותיאולוג תמיד בסופו של דבר הטיעון שאותו הוא מוצא, מוכיח את קיומו של אלוקים. הוא לא פורך, הוא מוכיח את אי קיומו. אוקיי? לכן בעצם הטענה היא ככה, לפחות נראה במבט ראשון, ש... התיאולוג הוא רמאי, להבדיל מהפילוסוף שהוא אדם ישר, שהוא לוקח הנחות, ומה שתצא המסקנה, תצא. התיאולוג הוא רמאי, כי הוא בעצם מניח את המסקנה שאליה הוא רוצה להגיע, ובונה אד הוק איזשהו טיעון שיוביל אותנו אל, ה, אל המסקנה הזאת. וההבחנה הזאת בעצם בין... טיעון תיאולוגי לטיעון פילוסופי, מה שבעצם אני רציתי לטעון במינוח הזה, זה שטיעון תיאולוגי הוא לא רמאות. זה פשוט סוג אחר של טיעון פילוסופי. זה שני סוגים של טיעון פילוסופי. יש טיעון פילוסופי שהולך מההנחות אל המסקנה, ויש טיעון פילוסופי שהולך מהמסקנה אל ההנחות. וזה בסדר גמור. לא רק שזה בסדר גמור, מאז קאנט, בעצם הרבה יותר, יותר ברור שלמעשה רוב הטיעונים הפילוסופיים הם בעצם מה שקראתי עכשיו תיאולוגיים. קאנט הרי, כשהוא שאל את ה... הוא ניסה לפתור את הבעיות שאלה דיוויד יום, בעיית האינדוקציה, בעיית הסיבתיות וכו', אז הוא הכליל את, את, את אוסף הבעיות של יום, והוא ניסח את הבעיה כיצד ייתכן סוג מסוים של משפטים, הוא קרא זה משפטים סינתטיים אפריורי. לא חשוב כרגע אפילו ההקשר, רק... רק אני משתמש במינוח הזה. והוא לא שאל האם ייתכן, הוא שאל כיצד ייתכן. זאת אומרת, כיצד ייתכן? מי אמר זה ייתכן? לפי יום באמת זה לא ייתכן. לא, קאנט הניח שזה ייתכן, וחיפש את ההנחות שיאפשרו את ההיתכנות הזאת. לכן הוא לא שאל האם ייתכן, אלא הוא שאל כיצד ייתכן. ברור לו שזה ייתכן. עכשיו בוא נראה איך לארגן את ההנחות, כדי להגיע למסקנה שיש משפטים כאלה. שזה לשים על השולחן את צורת הטיעון, מה שקראתי התיאולוגית. מאז כאן נדמה לי שכל, שפילוסופים אמורים להיות מודעים לזה, שהם בעצם, הטיעונים שלהם במקרים רבים הם טיעונים במרכאות תיאולוגיים. לא תיאולוגיים במובן שעוסקים באלוקים. התיאולוגיים מבחינת הלוגיקה, שהולכים מהמסקנות אל ההנחה, ולא מההנחה אל המסקנות. וזה בסדר גמור. העיקרון של זה בעצם עובד כך. יש, אתם יודעים ש, נגיד, משפט גרירה בלוגיקה בנוי באופן שנגיד, A גוררת B. זאת אומרת, אם אתה מניח את A, אז אתה בהכרח מגיע למסקנה ש-B. נגיד, אה, נגיד, אם ירד גשם מחר, אז אני לא אסע לתל אביב. אוקיי? אז אם יתקיים התנאי שיורד גשם, אז אני לא אסע לתל אביב. האם אפשר להסיק מכאן שאם אני לא אסע לתל אביב, אז זה אומר שירד גשם? התשובה היא כמובן לא, נכון? אמרתי שאם ירד גשם אני לא אסע, לא אמרתי שאם לא ירד גשם אני כן אסע. יכול להיות שגם אם לא ירד גשם אני לא אסע. לכן זה שלא נסעתי, לא בהכרח אומר שירד גשם. במילים, יותר, באופן יותר פורמלי אני אומר, שאם נתון לי המשפט A גורר את B, A גורר את B הכוונה אם A אז B, אי אפשר להסיק מכאן את המשפט שאם B אז A. אגב, אוגו ברגמן גם מזכיר את זה בספר שלו מבוא לתורת ההיגיון, איזו תלמידה שלו העירה לו על העניין הזה, ככה הוא מביא שם, שהרי באחד מכללי התנאים, זה שצריך לכפול את התנאי. תנאי צריך להיות תנאי כפול. אנחנו לא כתנאים, אבל להלכה אנחנו פוסקים שתנאי צריך להיות תנאי כפול. אתה צריך להגיד, אם אנשי גד, ראובן וגד וחצי שבט המנשה, יעברו חלוצים לפני העם וישתתפו במלחמה, הם יקבלו את הנחלה שלהם בעבר הירדן. ואם הם לא יעברו חלוצים, אז הם לא יקבלו את הנחלה. אתה צריך להגיד את שני הצדדים, לא מספיק שאתה אומר להם, תקבלו את הנחלה אם תעברו חלוצים. אתה גם צריך להגיד שאם לא תעברו חלוצים, לא תקבלו את הנחלה. למה צריך לכפול את התנאי? בדיוק בגלל מה שאמרתי עכשיו. כי בעצם מה שאתה אומר זה, ש-A גורר את B, זה עוד לא אומר ש-B יגרור את A. או שלא A יגרור לא B. זה לא, אתה צריך לפרט את זה אם אתה רוצה לפרט את זה. זה לא נגזר לוגית מזה. מה כן נגזר מ-A גורר את B? מה שנגזר מ-A גורר את B, זה שלא B גורר לא A. זה כן שקול, את זה כן אפשר לגזור. עוד פעם, אני אומר שאם מחר ירד גשם, אני לא אסע לתל אביב. אם נסעתי לתל אביב, אז ברור שלא ירד גשם. את זה אני כן יכול לומר. מסכימים? עוד פעם, אני אומר, אם ירד גשם, אני לא אסע לתל אביב. זה הנתון. עכשיו אני שואל, נסעתי לתל אביב. האם אני יכול להסיק מכאן שלא ירד גשם?
כן.
ברור, נכון? כי אם היה יורד גשם, אז לא הייתי נוסע. אם נסעתי, זה כנראה אומר שלא ירד גשם. אז שימו לב מה עשיתי פה. אני אמרתי, אם לא ירד גשם, אם מחר ירד גשם, אני לא אסע לתל אביב. משפט שקול לזה, אם כן נסעתי לתל אביב, זאת אומרת, ההפך מבי, לא בי, גוררת לא A. זה אומר שכנראה לא ירד גשם. וכשאני אומר A גוררת בי, אז הטענה השקולה לה, זה לא בי גוררת לא A. את לא נכון להגיד שאם B אז A, זה לא. ההפך, ואת אם A אז B, זה לא אומר שאם B אז A. אבל זה כן אומר שאם לא B, אז לא A. אוקיי?
מעגלים של אחד בתוך השני.
מה, לא שומע?
שני מעגלים של אחד בתוך השני.
לא, 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 לא הבנתי את ה...
ש-A בתוך B, אז זה מעגל שמכיל את כל A.
כן, ואם אתה לוקח את הדיאגרם אדוון, אתה מדבר. זאת אומרת, אם אתה תצייר עכשיו את המעגלים הדואליים, שאתה אומר לי לא B ולא A, אז אתה תראה שהמעגל הגדול מוכל בקטן. המשלים של הגדול מוכל במשלים של הקטן. כן, ואז בדיאגרם, זה הצורה בדיאגרם אדוון לראות את זה, אוקיי? אז למה אני אומר את זה? כי בעצם זה אומר ככה, נגיד ש-A הוא ההנחה ו-B הוא המסקנה. אז זאת הדרך הפילוסופית, להניח את ההנחה A, ולהסיק ממנה את המסקנה B. הדרך התיאולוגית זה לא להניח את B ולהסיק ממנה את A. זה הכשל התיאולוגי. הדרך התיאולוגית זה להניח את לא B ולהסיק מזה את לא A. וזה בסדר גמור, זה טיעון תקף לוגית. אין שום בעיה לעשות טיעון כזה. אני אביא עכשיו דוגמאות כדי שתראו תראו איך זה עובד בשטח. למשל, אני אקח דוגמה לראייה מן המוסר. אני בספר המצוי הראשון, בשיחה הרביעית, אני עוסק בסוג הטיעונים הזה. השיחה הרביעית מוקדשת לטיעונים תיאולוגיים. אז בחלק השלישי של השיחה הרביעית, אני עוסק בטיעון מן המוסר לקיומו של אלוקים. מה שאני בעצם טוען שם, זה שלא, אם אני מניח שישנו מוסר תקף, זה בעצם אומר שאני מאמין באלוקים, שיש אלוקים. למה? כי אם לא היה אלוקים, אז לא יכול היה להיות מוסר תקף. בעולם שבו, נגיד עולם שהוא כולו חומר, אוסף אבנים, לא משנה כרגע, או ביולוגיה, אבל חומר בלבד, לא יכולים להיות חוקים, לא יכולות להיות נורמות. מי קבע את הנורמות האלה? למה אני צריך לציית להם? יכולים להיות חוקים במובן של, חוקי טבע, כן? הדוממים נשלטים על ידי חוקי טבע, אבל לא יכולים להיות חוקים במובן של החוק המוסרי. זה חוק שתובע ממני לעשות משהו. מה, אתה תובע מאבנים לעשות משהו? אבנים עושות את מה שהטבע שלהם מכתיב. אוקיי? ואין גם מי שיקבע את החוק הזה. אם כל העולם כולו הוא פיזיקה, אז גם אין אלוקים, אין דברים רוחניים, הכל פיזיקה. אז מי קובע חוקי מוסר? מי עומד מאחורי התוקף של חוקי המוסר? לכן ברור שלא יכול להיות מוסר תקף אם אין אלוקים. עכשיו תראו, בדרך הלוך, בדרך הפילוסופית, אני אומר שאם יש אלוקים, הוא דורש ממני כללים מוסריים. בדרך חזור אני טוען שאם יש כללים מוסריים, סימן שיש אלוקים. אתם רואים את הכיוון ההפוך של הטיעון? זאת אומרת, טיעון בכיוון הפילוסופי, במרכאות, זאת אומרת, מההנחות אל המסקנה, זה בעצם שאם יש אלוקים, אז יש מוסר מחייב. הטיעון התיאולוגי אומר, אם יש מוסר מחייב, אז זה אומר שיש אלוקים. כי בלי, אם לא היה אלוקים, אז לא יכול היה להיות מוסר מחייב. עכשיו תשימו לב, שהטענה שאם יש אלוקים, אז יש מוסר מחייב, אפשר להתווכח עליה. כי יכול להיות שיש פה איזשהו אלוקים שברא את העולם, אבל מה שהוא דורש מאיתנו זה לא דרישות מוסריות. אין הכרח שאם יש אלוקים, אז יהיה מוסר מחייב. מה כן מוכרח? שאם אין אלוקים, אז אין מוסר מחייב. נכון? זה ברור. זאת אומרת, אם אין אלוקים, אם יש אלוקים, אני לא יודע, מה שהוא דורש, הוא דורש. אם הוא ידרוש מוסר, אז יהיה מוסר מחייב. אם הוא ידרוש משהו אחר, אז לא יהיה מוסר מחייב. אבל אם אין אלוקים, אז ברור שלא יכול להיות מוסר. נכון? אז למרות שלכאורה אלוקים הוא הסיבה למוסר, מבחינת הסדר ההגיוני, אלוקים הוא ההנחה והמוסר הוא המסקנה, הדרך הנכונה לעשות את הטיעון הזה היא בכיוון ההפוך. אם אתה אומר שיש מוסר, אז כנראה שאתה מאמין בזה שיש אלוקים. למה? כי אם לא היה אלוקים, אז לא יכול היה להיות מוסר. אתם רואים, אם A גוררת B, אז לא B גוררת לא A. אז אני לא הולך מאלוקים למוסר. אני הולך מהמוסר לאלוקים, או מהיעדר אלוקים להיעדר מוסר. אני אתן אולי דוגמה שהיא יותר, נגיד, בואו נסתכל על היחס בין עננים לגשם. זו דוגמה שהרבה פעמים מביאים כדי להמחיש את זה. בפיזיקה, כשאתה מסתכל על עננים וגשם, ברור לך כפיזיקאי שהעננים זה הסיבה והגשם זה המסובב. זה התוצאה, נכון? העננים הם הסיבה לגשם, לא הגשם הוא הסיבה לעננים. הם נושאים את הגשם, ואם קורה משהו, אז הם מורידים אותו. אז זה שיש עננים, זה לפחות חלק מהסיבה לזה שירד גשם. אבל ברמה הלוגית, זה לא נכון. ברמה הלוגית, הניסוח ההפוך הוא הנכון. אם יש גשם, אז יש עננים. לא נכון שאם יש עננים, אז יש גשם. יכול להיות שיש עננים, ולא ירד גשם. מה כן הכרחי? אם אין עננים, אז ברור שלא יהיה גשם. אתם מסכימים? אם יש עננים, או שירד גשם, או שלא ירד גשם. זה פתוח. אבל אם אין עננים, אז ברור שלא ירד גשם. גשם צריך עננים. העננים הם תנאי הכרחי לגשם, אם כי לא תנאי מספיק. בניסוח אחר, אוקיי? עכשיו תשימו לב שהכיוון ההסתכלות הפיזיקלי זה מהעננים אל הגשם, העננים הם הסיבה והגשם הוא התוצאה, אבל כיוון ההסתכלות הלוגי הוא הפוך. כיוון ההסתכלות הלוגי לא נכון להגיד שאם יש עננים יש גשם, זה לא נכון, לא הכרחי לפחות. כן נכון להגיד שאם יש גשם אז יש עננים, זה ברור. לא שהגשם הוא סיבת העננים, העננים היו פה קודם, אבל הגשם הוא התנאי הלוגי לזה שיש עננים. העננים הם סיבת הגשם. אתם רואים את צורת ההסתכלות ההפוכה. ההסתכלות הפיזיקלית היא מהסיבה אל המסובב. מהעננים אל הגשם. צורת ההסתכלות הלוגית היא מהגשם אל העננים. ולמה? כי גם בעולם הפיזיקלי, בעצם מה שנכון להגיד, זה לא שאם יש עננים יש גשם, אלא שאם אין עננים, אז ברור שאין גשם. את זה אני יכול לקבוע כפיזיקאי בצורה ברורה לחלוטין. אני לא יכול לקבוע שאם יש עננים יש גשם, זה לא הכרחי. אני בהחלט יכול לקבוע, ובוודאות גמורה, שאם אין עננים, אז אין גשם. עכשיו, שימו לב, נגיד שיש עננים זה A, או שאין עננים זה A, ואין גשם זה B. אז אני יכול להגיד שאם A אז B, נכון? אם אין עננים, אז אין גשם. מה המשפט השקול? אם לא B, אז לא A. מה זה לא B? זה יורד גשם. אין גשם זה היה B. אז לא B, זה יש גשם. נכון? אם יש גשם, אז לא A, אז יש עננים. אם יורד גשם, אז ברור שהיו עננים. אתם מבינים את העניין? זה מאוד מבלבל, למרות שהדברים בסך הכל הם מאוד פשוטים, אבל זה מאוד מבלבל, כי מה שקורה פה זה שהלוגיקה עובדת בכיוון ההפוך מהפיזיקה. בפיזיקה אתה מסתכל על העננים בתור סיבה ועל הגשם בתור תוצאה. בתנאי הלוגי, אתה מסתכל, הרישה של התנאי זה הגשם, והסיפה של התנאי זה העננים. והסיבה לזה היא שגם במישור הפיזיקלי, לא נכון שהעננים הם סיבה לגשם. אלא שאם אין עננים, זה סיבה לכך שלא יהיה גשם. זה שיש עננים, זה עוד לא אומר שיהיה גשם. גם כפיזיקאי, אני לא יכול לקבוע את זה. אני יכול לקבוע שאם אין עננים, אז ברור שלא יהיה גשם. זאת אומרת, האין עננים הם סיבה, היא סיבה לזה שאין גשם. אוקיי? ואם אני הופך את זה, אז אני אומר, טוב, אם ירד גשם, אז ברור שהיו עננים. לכן, העסק הזה קצת מבלבל כשחושבים עליו באופן כללי, אבל כשמסתכלים על הסיטואציה, זה פשוט מאוד. זה ברור שזה נכון. ולמה אני אומר את זה? בואו נחזור רגע להוכחה לקיומו של אלוקים. מה אני בעצם רוצה לטעון שם? אני בעצם טוען שם שאם אני מאמין בקיומו של מוסר תקף, אז בהכרח אני מאמין בקיומו של אלוקים. אם יש מוסר תקף, אז יש אלוקים. עכשיו עוד פעם, תשימו לב, הכיוון ההגיוני, מה שמקביל לגשם ולעננים בפיזיקה, זה מאלוקים למוסר. אלוקים קבע את המוסר, לא המוסר קבע את אלוקים. נכון? אלוקים קבע את המוסר. זאת אומרת, הכיוון ההגיוני, הכיוון הפילוסופי, זה מאלוקים אל המוסר. אבל הכיוון הלוגי הוא הכיוון ההפוך. למה? כי קיומו של אלוקים לא מחייב שיהיה מוסר. תלוי מה הוא יקבע. אם הוא ידרוש דרישות מוסריות, אז יהיה מוסר. אם הוא לא ידרוש דרישות כאלה, אז לא יהיה מוסר. מה כן אני יכול להגיד ברמה ההגיונית הפילוסופית? זה שאם אין אלוקים, אז ברור שאין מוסר. אז לא יכול להיות שיהיה מוסר. אם יש אלוקים, הכל פתוח. אם אין אלוקים, אז ברור שאין מוסר. עכשיו תשימו לב, אם אני מאמץ את זה בתור הדרישה הפילוסופית שלי, אז ההיפוך הלוגי הוא מיד מתקבל. אם אין אלוקים, אין מוסר, משמע אם יש מוסר, אני הופך את הרישה, אז יש אלוקים. אם A גוררת B, אז לא B גוררת לא A. אוקיי? ולכן, למרות שזה נשמע נורא מוזר, זה הכיוון הלוגי הנכון. ולא מאלוקים אל המוסר, אלא מהמוסר לאלוקים. למרות שאלוקים כמובן הוא זה שקבע את המוסר. אבל הגרירה הלוגית היא אם יש מוסר, אז יש אלוקים. לא אם יש אלוקים, אז יש מוסר. ואז עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עכשיו תחשבו, נגיד שאני בא לאתאיסט, ואני מנסה להוכיח לו, כאן אני חוזר לניסויים המחשבתיים, ואני מנסה להוכיח לו את קיומו של אלוקים. אז איך אני עושה את זה? זה מה שעשיתי שם בחלק השלישי של השיחה הרביעית. אז אני אומר, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עזוב את אלוקים, עזוב הכל, אנחנו לא מדברים על אלוקים בכלל, כי ברגע שמדברים על אלוקים, אז כולם משקרים. עזוב, לא מדברים על אלוקים, אני רוצה לדון דיון מופשט, פילוסופי מופשט. האם אתה מאמין בקיומו של מוסר תקף? או האם לדעתך מוסר זה סתם קפריזה? ככה אתה בנוי, אז ככה אתה מתנהג, אבל אין לך איזה דרישה מאנשים להתנהג באופן מוסרי, או אתה לא שופט אנשים לרעה אם הם לא מתנהגים באופן מוסרי. אני מניח שהרבה מאוד אתאיסטים יענו שהם כן, הם מאמינים בקיומו של מוסר תקף. הרבה מאוד אתאיסטים זה אנשים שבהחלט קודם כל מתנהגים באופן מוסרי, וגם נלחמים בשביל ערכים מוסרי, הרבה פעמים, אוקיי? אז בוא ניקח אחד כזה. עכשיו אני אומר לו, תשמע, הרי אם בעולמך אין אלוקים, אז לא יכול להיות שיהיה מוסר תקף. אם אתה אומר שיש מוסר תקף, פירוש הדבר שבעצם במובלה, אתה מניח שיש אלוקים. כי הרי בלי זה לא יכול היה להיות מוסר תקף. עכשיו זה הרבה פעמים יכול להפתיע בן אדם, כי הוא חי לגמרי בשלווה עם שתי התפיסות האלה. מצד אחד הוא מכריז על עצמו כאתאיסט, ומצד שני הוא בהחלט לוחם אביר מוסרי. זאת אומרת, לוחם למען המוסר, מאמין במוסר, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ויש רבים מאוד כאלה, אוקיי? אבל כשאני מסתכל על זה, אני אומר, רגע, זה דבר לא מתיישב עם דבר. שני הדברים לא מתיישבים אחד עם השני. ואז מה שאני עושה, אני אומר לבן אדם, תראה, אם אתה חושב שיש מוסר תקף, שים לב, זה לא מתיישב עם אתאיזם. אם יש מוסר תקף, זה אומר שיש אלוקים. עכשיו, האם שכנעתי אותו בזה שיש אלוקים? לא בהכרח. יש לו שתי אפשרויות עכשיו. הוא יכול להחליט, אוקיי, אתה צודק, אבל כיוון שאני אתאיסט, אז טעיתי, אין מוסר תקף. לא, אני לא חושב שמוסר תקף, באמת טעיתי. תודה על, על זה שהערת את עיניי. זה אפשרות אחת שהוא יעד.
אני לא... הרב.
כן?
אני לא הבנתי, כאילו, מה הקשר בין מוסר תקף לאלוהים? לא הבנתי כל כך.
אני אומר שבעולם שבו, בעולם, עזוב אלוקים, בעולם מטריאליסטי לחלוטין, שהכל חומר, גם האדם הוא רק חומר, אוקיי? אתה מסכים איתי שלא יכול להיות בעולם כזה מוסר תקף?
מי אמר שחדים את אלוהים שלא יהיה חומר?
לא הבנתי.
אפשר שיהיה מימד אחר בלי אלוהים.
מה? אני לא שומע, אני...
סליחה.
עוד פעם, אחד...
הרב.
כן.
אני לא יודע, אני אומר, איך הוא בכלל... בלי קשר למוסר. איך... האתאיסט, איך הוא מסביר את הקיום של בן אדם, ההתנהגות? הוגיות לבני אדם, שהם לא, הם לא קשורות לחומר. הרצונות לבן אדם.
בוא לא ניכנס...
אני יודע שיש לו רצון, רצון של בן אדם זה...
לא, בוא נעצור. אני לא רוצה להיכנס לשאלה של מטריאליזם והקשיים ואיך הם מסבירים הכל. אני מביא רק דוגמה ללוגיקה של טיעון. עזוב כרגע את איך מסבירים המטריאליסטים כל מיני דברים. הם מסבירים מה שהם מסבירים.
לא, הרב. כן, אני אומר... כמו שמסבירים את איך, כמו שמסבירים את כל הדברים, גם את זה הסבירו אותו באותו הסבר, אני לא יודע.
לזה אני לא
מכיר. זה בעיה כללית.
לזה אני לא מכיר שום הסבר.
מה?
הסברים אני מכיר הסברים. לזה אני לא מכיר שום הסבר. מכיר מפנופי ידיים, מילים, אין הסברים. אין. מה, בעולם מטריאליסטי, בעולם שכולו פיזיקה, המפץ הגדול וכל מה שיצא ממנו. איך, מכוח מה עכשיו אתה מבקש ממני לא לגנוב? או לא לרצוח? מה אתה רוצה ממני? יש אתה בנוי באופן שנדחה ממעשים כאלה, אני בנוי אחרת. זה הכל. יכול להגיד לי כן, אבל אני בנוי גם בזה שאני ארוג אותך אם אתה תעשה את זה. כי ככה אני בנוי, אין בעיה. רק לזה אני לא קורא מוסר תקף. מוסר תקף פירושו שאתה תובע ממני התנהגות מסוימת, כי זאת ההתנהגות הנכונה, אוקיי? זאת ההגדרה של מוסר תקף כרגע, לצורך הדיון. אני עושה את זה מאוד בקצרה, לכן אני לא רוצה להיכנס לסוגיות עצמן, אני רוצה רק להדגים את הלוגיקה. אז עכשיו אני אומר לבן אדם, עכשיו אני אומר לבן אדם, תראה, יש לך, עכשיו, הבן אדם בעצם יכול לענות לי באחת משתי אפשרויות. יכול להגיד, תודה שהערת את עיניי, אתה צודק, זה לא מתיישב, כיוון שאני אתאיסט, אני מוותר על האמון של, על האמונה שלי במוסר תקף. אין מוסר תקף. טעיתי. אתה צודק. שרות אחת. שרות שנייה, אתה יודע מה? כל כך משוכנע שיש מוסר תקף, כנראה טעיתי באתאיזם שלי. אני חוזר בי, יש אלוקים. לא יקרה, אני כבר אומר לכם, מניסיון. אבל אלה שתי האפשרויות הלוגיות שעולות כאן, נכון? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכשאתה עושה טיעון מהסוג הזה, טיעון שהולך מהמסקנות אל ההנחה, כן, המסקנה היא מוסר התקף, מזה אני הולך לקיומו של אלוקים. לכן אני קורא לזה טיעון תיאולוגי. לא בגלל שהוא עוסק באלוקים, אלא כי הוא הולך מהמסקנה אל ההנחות. זה תמיד טיעון שנראה מסריח. למה? כי הבן אדם אומר לי, תראה, אתה בורא את אלוקים כדי לייצר לך מוסר תקף. מי אמר לך שיש אלוקים ושיש מוסר תקף? אתה צודק, אז אולי אין מוסר תקף. אתה מנסה לייצר את אלוקים רק כדי שהוא יבסס לך את תוקפו של המוסר. זה לא סיבה להאמין בקיומו של אלוקים. זה מה שנקרא פרגמטיזם. פרגמטיזם זה לגבש תפיסות עולם של נכון ולא נכון, על פי מה שמועיל, על פי מה שאני רוצה, להכפיף את המצוי לרצוי. אוקיי? זה בעצם פרגמטיזם. פרגמטיזם בעיניי זה מילה גסה. בפילוסופיה אני מתכוון, לא בחיים. פרגמטיזם פילוסופי זה מילה גסה, זה פשוט קשקוש. אין, זה שאלוקים הוא ערב למוסר, זה לא אומר שיש אלוקים. אז אם אתה חושב שאין אלוקים, אז אין מוסר, מה לעשות? אני אמציא את אלוקים רק כדי לייצר מוסר, זה ההאשמה של מרקס הרי. מרקס בעצם אומר שהדת זה אופיום להמונים, והוא צודק. הרבה מאוד אנשים בוחרים להאמין באלוקים, כי זה הופך להם את החיים לנוחים יותר. יש להם ודאות יותר ברורה, נכון והלא נכון ברור, יש להם איזשהו אמון בחברה שסביבם, שמכירים שיש לה נורמות, והם יודעים פחות יותר איך להתנהל, זה נוח להם יותר, זה המים הטריטוריאליים שהם רגילים אליהם, אזור הנוחות שלהם, אוקיי? לכן הם מאמצים את אמונה באלוקים, יש הרבה כאלה דרך אגב. והאנשים האלה, הם בעצם אתאיסטים בפרווה, הם לא באמת מאמינים באלוקים, הם המציאו את אלוקים כי זה נותן להם כל מיני בונוסים. עליהם מרקס אמר בצדק שאמונה באלוקים זה אופיום להמונים. וזה נכון, הוא צודק. הוא לא צודק בזה שזה תמיד כך. יש אנשים שמאמינים באלוקים כי הם באמת הגיעו למסקנה שהוא קיים, לא כי זה תורם להם לחיים שלהם, שקט, רוגע, נוחיות וכדומה, אלא כי הם באמת הגיעו למסקנה שהוא קיים. אז אותם אנשים שבוראים את אלוקים כדי לייצר לעצמם חיים נוחים, זה באמת או לוקחים אופיום, גם את האופיום אתה מאשן כדי ליצור לך חוויות וחיים נוחים. זה, זה אותו דבר, זה אנלוגיה נהדרת, אוקיי? אבל זה רק לאותם אנשים שמאמצים את האמונה בשביל זה. אבל אם מישהו מאמץ את האמונה כי הוא באמת חושב שהקדוש ברוך הוא קיים, אז זה לא קשור לאופיום, הוא באמת חושב את זה, אוקיי? אז אני מדבר עכשיו על הראשונים, על החבר'ה של האופיום. החבר'ה של האופיום בעצם אומרים, תראה, אתה בעצם בורא את אלוקים כדי ליצור לך שלווה בחיים, כדי ליצור לך רוגע. אין באמת אלוקים, זאת האשמה. זה איזשהו חוסר יושר אינטלקטואלי. זה בדיוק התחושה שיש כלפי הטיעון מן המוסר. כי מה בעצם יגיד לי האתאיסט? האתאיסט יאמר לי, תראה, הגעת פתאום למסקנה המפתיעה, שאם לא מאמינים באלוקים אין מוסר תקף. עכשיו זה מפחיד. בעולם שבו אין מוסר תקף זה מפחיד לחיות. מה אתה עושה? אתה בורא אלוקים, יש מאין, אתה, האדם ברא את אלוקים, כן, לא בראשית ברא אלוקים את האדם, אלא בראשית ברא האדם את אלוקים, אתה בורא את אלוקים כדי שהעולם יתנהל באיזושהי צורה סבירה, מוסרית, אנושית יותר. ולכן בעצם אתה לא באמת מאמין באלוקים, או במילים אחרות, הטענה מן המוסר לא יכולה להוות הוכחה לקיומו של אלוקים. זה מה שטוענים הרבה פעמים, זה טיעון פרגמטיסטי, הם יטענו כלפי. כי בעצם אתה בונה את מה שנכון, יש אלוקים, בגלל מה שמועיל. אתה אומר יש אלוקים כי זה מועיל, לא כי זה נכון. זה מה שנקרא פרגמטיזם, פילוסופי. אתה אומר יש אלוקים כי זה יביא לך מוסר, זה יביא לך עולם שאתה יותר רוצה לחיות בו. אבל זה לא ישר אינטלקטואלית. אם אין אלוקים אז אין אלוקים, תפתור את הבעיה שלך עם המוסר, אבל אם אין אלוקים אז אין. אתה לא עוזר לברוא אותו יש מאין רק בשביל לייצר מוסר. ולכן טיעונים מהסוג הזה תמיד מעוררים תחושות לא נוחות, של חוסר יושר. אוקיי? כמו אלה שרוצים להחזיר אותך בתשובה, כי תראה את שולחן השבת והנרות הדולקים והמשפחה סביב השולחן, בוא תעשה אצלנו שבת. אוקיי? זה המחזירים בתשובה. מה הם בעצם רוצים להגיד לבן אדם? תראה, אתה חי בעולם מנוכר, בעולם שבו אתה מרגיש בודד, אין לך חוויה משפחתית, נגיד, לא שכולם כאלה כמובן, אבל נגיד שהם מנסים לפנות לחילונים שמרגישים את התחושה הזאת, ומנסים להגיד להם, תראה, אצלנו יש אלטרנטיבה משפחתית יותר, נעימה יותר, טובה יותר, בוא אלינו. זה אופיום להמונים. הם בעצם אומרים לך, תראה, אתה רוצה חיים שנראים לך יותר משמעותיים, שתרגיש בהם יותר חמימות, יותר תחושה משפחתית, אז בוא תאמין באלוקים, תתפלל, תניח תפילין ותצטרף אלינו. והוא לא באמת מאמין באלוקים, הוא רק רוצה חיים יותר נוחים וחיים יותר משמעויות. זה באמת חוסר יושר, זה אופיום להמונים, אוקיי? אתה יכול כמובן אבל להגיד, אפשר לטעון טענה אחרת. אני אומר, כיוון שיש לי, אם החיים האלה הם חיים עם יותר משמעות, אז אני גם חושב שהם יותר נכונים. זה טיעון לגיטימי לחלוטין, אפשר לדון לגביו, אבל זה טיעון לגיטימי לחלוטין. ואז האדם יכול להגיד, אם זה יוצר חיים יותר שלמים, אז אני כנראה באמת יש אלוקים. זה טיעון פילוסופי קביל. אפשר להתווכח עוד פעם על ההנחות שלו, אבל זה טיעון קביל. זה אין לי האשמה, הטיעון הזה הוא טיעון ישר. אבל הטיעון הזה שאומר, אני אברא את אלוקים כי זה ייצור לי חיים יותר עם משמעות, זה פרגמטיזם. זה כמו המשמעות של לוגותרפיה, כן, של ויקטור פרנקל. אז האסכולה הפסיכולוגית הזאת בעצם אומרת שכדי להציל אדם מבעיות נפשיות, הוא צריך למצוא לעצמו משמעות. משמעות בחיים שלו. כי הרבה פעמים חוסר משמעות יוצר בעיות פסיכולוגיות קשות. אז בשביל לפתור את הבעיות הפסיכולוגיות האלה, תמצא לעצמך משמעות. מה פירוש תמצא לעצמך משמעות? תסרוג אותה, תמציא אותה, יש מעין, תנפיץ משמעות למרות שאין, ותשכנע את עצמך בזה שיש משמעות לחיים שלך, כי זה יציר אותך פסיכולוגית. אז כטכניקה פסיכולוגית אולי זה עובד, אני לא יודע. אבל הרי ברור שאחד כזה לא באמת מצא משמעות. הוא שרג לעצמו משמעות, כדי להציל את עצמו, זה עוד פעם אופיום להמונים. כמו האמונה, פה מתפקדת המשמעות, זה לא חשוב, זה אותה לוגיקה. מצד שני, הוא יכול להגיד, תראה, אם הדבר הזה נותן משמעות לחיי, אז הוא כנראה נכון. זה הופך את הטיעון לטיעון לא פרגמטיסטי, אלא טיעון פילוסופי קביל. זה בסדר, מותר להניח הנחה כזאת. עוד פעם, אפשר להתווכח עליה. אבל זאת הנחה שהוא מניח, לגיטימי לחלוטין. הוא אומר, אם הדבר הזה נותן משמעות לחיי, אז כנראה שיש בו משהו, כנראה שהוא משהו נכון. זה בסדר גמור, זה לא פרגמטיזם. זה טיעונים מאוד דומים על פניהם. אבל ההבדל ביניהם הוא תהומי. הטיעון השני הוא ישר אינטלקטואלית, הטיעון הראשון הוא לא ישר אינטלקטואלית. אותו דבר בקשר למוסר. מה קורה במוסר? בעצם הבן אדם, כשאני אבוא אל האתאיסט, ואני אגיד לו, תשמע, אתה מאמין במוסר תקף? הוא אומר לי, כן. הוא אומר, טוב, אבל בלי אלוקים אין מוסר תקף. אז בעצם אתה במובלה מאמין בקיומו של אלוקים. אז הוא חושב, רגע, הוא אומר, וואלה, אתה יודע, שכנעת אותי. באמת אי אפשר להיות גם אתאיסט וגם להאמין במוסר, לכן אני זונח את האמון שלי במוסר. כי אני אתאיסט. למה? בגלל שהוא אומר, מה זאת אומרת, מה אתה רוצה? שאני אכריז שאני מאמין באלוקים רק כדי שהמוסר שלי ישרוד. אבל אני לא באמת מאמין בו. זה אופיום להמונים. אני מאמץ את האמונה באלוקים כדי שהיא תציל לי את התקפות של המוסר שלי. זה אופיום להמונים. זה לא ישר אינטלקטואלי. ואני אגיד לו, אתה צודק מאוד. נכון? אתה צודק. אני טוען טענה אחרת לגמרי. אני טוען טענה, מה זה אחרת לגמרי? דומה מאוד, אבל היא במהות היא שונה לחלוטין, היא הפוכה. אני רוצה לטעון, לא במישור הפרגמטי, אני בורא את אלוקים כדי שיבצר לי פה מוסר תקף. אלא כיוון שאני מאמין בקיומו של מוסר תקף, אני חש בכל נימי נפשי, בצורה מאוד ברורה, שיש מוסר תקף, שמי שמתנהג באופן לא מוסרי הוא לא בסדר, אז בעצם זה מגלה לי שבמובלע, גם אם לא הייתי מודע לזה, אני בעצם באמת מאמין באלוקים. כי הרי בלי אלוקים אין מוסר תקף. אני לא בשביל, לא כי אני רוצה שיהיה מוסר תקף, אז אני בורא את אלוקים. אלא כי אני מאמין שבאמת יש מוסר תקף. אתם מבינים את ההבדל? פרגמטיזם פירושו, אתה רוצה שיהיה מוסר תקף, אתה מייצר אלוקים כדי שיבסס לך מוסר תקף. זה פרגמטיזם, זה לא ישר אינטלקטואלית. אבל אני טוען טיעון מאוד מאוד דומה, אבל הניואנס הקטן הזה עושה את כל ההבדל. אני לא רוצה מוסר תקף ולכן בורא את אלוקים, אלא אני חושב שיש מוסר תקף. אני חווה את זה בצורה ברורה, כמו שאני חושב שמה שאני רואה מולי קיים, מה שאני חווה כמוסר תקף קיים, זאת אומרת יש מוסר תקף, אני בטוח, אני מאמין בזה, אוקיי? עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אם אני מאמין בזה, הרי זה לא מתיישב עם אתאיזם. ואז אני אומר, וואלה, נכון? אז כנראה, שטעיתי, אני לא אתאיסט, במובלע, בלי להיות מודע לזה, אני בעצם מאמין באלוקים. זה טיעון לא פרגמטי, זה טיעון קביל, זה טיעון פילוסופי. אפשר להתווכח, אפשר להגיד לבן אדם, לא נכון, אין מוסר תקף ואין אלוקים, בסדר גמור. אבל אם אני יוצא מנקודת מוצא שיש מוסר תקף, אני באמת מאמין בזה, לא שאני רוצה שיהיה מוסר תקף, אלא אני מאמין שיש, יש לו תוקף לכללי המוסר. אם אני באמת מאמין בזה, אז המסקנה המתבקשת היא שיש אלוקים, כי בלי אלוקים זה לא יכול היה להיות. ואז בעצם מה שקורה, זה שהטיעון התיאולוגי הזה, מה שהוא עושה, הוא באמת עוזר לבן אדם לגלות הנחות שכבר חבויות בו מאז ומעולם. אדם שמשתכנע מטיעון כזה, זה לא האדם שפתאום הופך מהאתאיסט למאמין. זה אדם שהיה תמיד מאמין, רק הוא היה מאמין לא מודע. ועכשיו הוא הופך להיות מאמין מודע. כי אם האדם הוא אתאיסט באמת, אז כשאני אציג בפניו את הטיעון הזה, משהו צריך לעשות, זה פשוט לוותר על המוסר, ולהכיר בזה שאין מוסר תקף לשיטתו. אוקיי? כן, זה כבר אצל יוסי מביא פה בשם וולטר, זה כבר זה כבר איזה רומאי שאמר לעבד שלו, יש איזה סיפור כזה, אני לא זוכר איך זה הולך שם. משהו מאוד דומה, אבל זה כבר, כבר היה ברומא, הסיפור הזה. בכל אופן, הטענה היא, אז לכאורה, זאת אומרת, הטענה הלא ישרה, זה הטענה שהולכת מהמסקנה אל ההנחה באופן כושל. כיוון שאני רוצה שזאת תהיה המסקנה, אני בורא הנחות שיחזרו ויבססו את המסקנה. אני רוצה שיהיה מוסר תקף, נוח לי שיהיה מוסר תקף, אני בורא אלוקים, ולא מגלה למשרתים שלי, כדי שזה יחזור ויבסס לי את המוסר התקף שבו אני מעוניין, כי אחרת החברה תתפרק ולא יהיה לי נוח לחיות פה וכו'. זה לא ישר אינטלקטואלית. כי בעצם אני בורא הנחות כדי להגיע למסקנות, למרות שבאמת אני לא מאמין במסקנות האלה, אבל הן נוחות לי, אוקיי? אז גם את ההנחות אין מה לקבל ברצינות, כי אני בסך הכל הנפצתי אותם רק בשביל שהם יבססו לי את המסקנה הלא נכונה שלי. אבל אם אני מאמין במסקנה באמת, לא שאני רוצה שהיא תהיה נכונה, אני מאמין שהיא נכונה. אם אני מאמין שהיא נכונה, אז המסקנה המתבקשת היא שיש אלוקים. מסקנה הכרחית. מי שמאמין בקיומו של מוסר תקף, אני טוען למשל שאם יש אתאיסטים, שלוחמים בשביל המוסר, והם באמת מאמינים שהמוסר הוא תקף, האנשים האלה הם מאמינים בתחפושת. מאמינים לא מודעים, לא שהם משקרים. הם עצמם לא מפענחים את עצמם נכון. הם אנשים מאמינים, הם רק לא יודעים את זה, או לא מודעים לזה. אז כל הסיפור הזה, ואפשר להביא עוד כל מיני טיעונים תיאולוגיים, למשל, יש ריאליזם מוסרי. טיעון מאוד דומה בעצם. ריאליזם מוסרי זה בעצם אומר ככה, באיזה מובן הנורמות המוסריות הן נכונות? אני דורש ממך לא לרצוח. בשם מה? כי ככה אני מרגיש? אני מרגיש ככה, כי ככה אני בנוי. אתה לא מרגיש כך כי אתה בנוי אחרת, אז אני לא ארצח ואתה כן תרצח. בשם מה אני תובע ממך לא לרצוח? או לא לגנוב, או לעזור לזולת, או לא משנה. כל התביעות המוסריות. האם הטענה אסור, בניסוח אחר, האם הטענה אסור לרצוח היא טענה נכונה? או שזה רק מתאר את מה שאני מרגיש. אני מרגיש דחייה בפני רציחות. זה עניין פסיכולוגי, אז אני אקח כדור, אתגבר על התחושות הרעות האלה. או שאני טוען שזה באמת משפט אמיתי, זאת אומרת, אסור לרצוח. מי שחושב שמותר לרצוח, טועה. יש פה צודק וטועה, זה לא עניין של רק לדווח מה התחושות שלי. יש פה צודק וטועה. בהנחה שיש מוסר תקף, זה אומר שהמשפט אסור לרצוח הוא משפט אמיתי. ומי שאומר שמותר לרצוח, טועה. עכשיו אני שואל, באיזה מובן, מה זה נקרא אמיתי, טועה או צודק, אמיתי או שקרי? אנחנו בודקים משפטי עובדה, למשל, יש פה ארון ספרים. איך אני בודק את המשפט הזה? אני מסתכל במציאות ואני רואה, אם יש פה ארון ספרים, אז הטענה, יש פה ארון ספרים, היא טענה אמיתית. אם אין פה ארון ספרים, אז הטענה, יש פה ארון ספרים, היא טענה שקרית. זאת אומרת, הדרך לבדוק טענה, אמיתיות או שקריות של טענה, זה השוואה למצב עניינים כלשהו בעולם. אני בודק את המציאות שהטענה הזאת מתארת, אם ישנה הלימה ביניהם, אז הטענה אמיתית. אם אין הלימה, אז הטענה שקרית. עכשיו, אם אני טוען, אם אני אומר שהמשפט אסור לרצוח הוא משפט אמיתי, אמיתי פירושו שאני צריך להשוות אותו למשהו. למה אני אמור להשוות אותו? להשוות אותו למה שאני מרגיש? מה שאני מרגיש זה תחושות. באיזה מובן זה אמיתי? יכול להגיד, אני חש שאסור לרצוח. ואני חש אהבה לפלוני. כל אחד יחוש מה שהוא רוצה. כשאתה אומר אסור לרצוח ואתה מאמין בזה, מוסר תקף, צריך להיות איזשהו קנה מידה אובייקטיבי שאתה משווה אליו, ולכן מכאן אתה מגיע למסקנה שהטענה אסור לרצוח היא טענת אמת. הטענה מותר לרצוח היא שקרית. כי אני משווה את זה מול משהו. מה זה המשהו הזה? המשהו הזה אפשר לקרוא לזה אולי אידאת המוסר או אידאת הטוב, אוקיי? זה מה שנקרא בפילוסופיה ריאליזם מוסרי. ריאליזם מוסרי, הכוונה, זה גישה שמאמינה בקיומם הריאלי של עקרונות מוסר. שנורמות המוסר הם איזשהו סוג של אובייקטים. שאפשר לצפות בהם, ולראות האם זה כך או כך. עכשיו, במידה רבה, אולי אפשר להתווכח עם זה קצת, אבל במידה רבה אני חושב שאי אפשר לטעון אחרת. מי שחושב, מי שהוא לא ריאליסט מוסרי, לא יכול לקבל את קיומו של מוסר תקף. זאת אומרת, הריאליזם המוסרי הוא מסקנה מתבקשת מאמונה בזה שמוסר הוא תקף. מוסר הוא תקף פירושו שכולם מחויבים לכלל שאסור לרצוח. אסור לרצוח זה טענת אמת. ומי שחושב אחרת טועה. זה המשמעות שיש מוסר תקף. אז זה בעצם אומר שכנראה יש איזשהו קריטריון או איזשהו קנה מידה שאתה משווה את הטענה אליו כדי לקבוע אם הטענה היא אמיתית או שקרית. וכאן הגענו לריאליזם מוסרי. זה מאוד דומה להגעה לאלוקים, כן? מאוד דומה. אבל זה גישה מקובלת גם אתאיסטים. אני מכיר אתאיסטים שהם ריאליסטים מוסריים. אנשים שמאמינים במוסר תקף אבל לא מאמינים באלוקים. אבל המוסר הוא תקף, למה? כי יש את אידיאת הטוב, ואתה בודק מולה כל מעשה שאתה עושה, ואתה בודק לפי זה, האם הוא טוב או לא טוב. יכול כמובן לשאול, מה זה הדבר הזה? הדבר הריאלי הזה, הוא לא עצם חומרי. אז מטריאליסט אתה לא יכול להיות, יכול להיות שאתה לא מאמין באלוקים, אבל אתה לא יכול להיות מטריאליסט. אתה מאמין בקיומם של עצמים לא חומריים. אם אתה מאמין בקיומם של עצמים כאלה, אני לא רואה כבר סיבה לא להאמין בקיומו של אלוקים. זה רק יערה בסוגריים. מילא אם אתה מטריאליסט, אם אתה מכל אוכל מטריאליסט, אז כבר לא כל כך נורא. בכל אופן, זה...
אפשר שיהיה מוסר, אז אפשר שיהיה מוסר תקל, ולא חייבים שיהיה אלוהים.
אני אומר, אם אתה חושב ככה, זה מה שאתה חושב, אני לא חושב ככה, אבל לא משנה, אני לא רוצה...
זה לא מוכרח.
אני חושב שזה
מוכרח. אתה חושב שזה כן מוכרח.
כן, אני חושב שזה מוכרח. אני חושב שבלי אלוקים אין מוסר תקל.
למה אי אפשר לומר שהחברה קיבלה על עצמה...
חברה קיבלה על עצמה זה לא מוסר תקף, החברה קיבלה על עצמה ואני מצפצף, מה, יש לך טענה נגדי? זה שהחברה קיבלה על עצמה זאת עובדה.
כן, למה לא?
מה זה מחייב?
בהרבה מקומות יש חוקים במדינה, שקיבלו, לשלם מס הכנסה, כולם צריכים לשלם. מה אתה צריך, טוב שאתה לא רוצה לשלם, אבל אתה תשלם.
לא, לא הבנתי. אתה תובע ממני לשלם, מכוח מה?
מכוח ההסכמה החברתית, כולם הסכימו.
אני לא שותף להסכמה הזאת, לא רוצה לשלם. מה זאת אומרת הסכמה חברתית? לא רוצה לשלם. מי אמר שצריך לכבד הסכמות חברתיות? זה גם כלל מוסרי, לא?
וכמו שהסברת שיש אידאה, למשל, דמוקרטיה, שהיא קיימת במקום מסוים, האידאה הזאת. זה לא מחייב שיש אלוהים שיצר את האידאה הזאת.
אני חושב שכן, אבל עוד פעם, זה נושא שאני לא רוצה להיכנס אליו, כי זה לא הנושא שלנו, אני מנסה להדגים רק את הלוגיקה של הטיעון. האידאות כשלעצמן לא יכולות לחייב שום דבר. צריך להיות מאחורי זה איזשהו גורם עם תודעה, נקרא לזה, או משהו שהוא מחייב, שהוא מצווה, שנותן תוקף לדברים. זה שקיים משהו אז הוא קיים, אז מה? למה זה מחייב אותי באיזושהי צורה? הדברים הקיימים הם ניטרלים, לקשר הנטורליסטי. אבל לא, בואו לא ניכנס לזה כי זה ויכוח אחר, אפשר לנהל אותו, וזה ויכוח אחר. אני רוצה רק להראות, להדגים את צורת הטיעון הזאת. ושוב פעם, יכול לבוא מישהו ולומר, אתה יודע מה? אני מטריאליסט. אני לא מאמין בקיומן של אידאות מוסריות. אתה צודק, אם זה ככה, אז אני צריך לוותר על האמון שלי בתוקפם של כללי המוסר. נכון? בדיוק כמו שאמרתי לגבי אלוקים. אותו מהלך בדיוק. והרבה פעמים, באמת יבואו אנשים ויגידו, אתה ממציא לך אידאות מוסריות, כדי שתוכל להתייחס למוסר כמוסר תקף. עוד פעם אופיום להמונים, או פרגמטיזם. ואם באמת זה מה שאתה עושה, אז ההאשמה היא האשמה נכונה. אבל אני אומר שאפשר לעשות את אותו דבר, כמעט אותו דבר, בהבדל של ניואנס, ואז זה כבר לא יהיה לא ישר אינטלקטואלי. אם אתה אומר, אני באמת מאמין בקיומו של מוסר תקף, אני חווה את זה, ברור לי שיש מוסר תקף. אם זה ככה, אז אין מנוס, אני חייב להניח שקיימת אידאה של טוב, אידאת המוסר, כי בלי זה לא ייתכן שיש מוסר תקף. המסקנה הזאת היא כבר לא מסקנה פרגמטית, פרגמטיסטית. זאת מסקנה, טיעון פילוסופי קביל לחלוטין. אפשר להתווכח, עוד פעם, אני אומר, לא להיכנס כאלה לוויכוחים, אבל הטיעון הוא טיעון פילוסופי קביל לחלוטין. פה אין כשל. אתה לא כושל, אתה יכול לא להסכים, אבל כשל אין פה. אוקיי? אז הקו הוא מאוד דק. עכשיו, למה אני מביא את כל זה? אני מביא את כל זה בגלל שבעצם טיעונים תיאולוגיים זה דומה מאוד למה שקראתי בהתחלה, ניסוי מחשבתי. כי גם בניסוי מחשבתי, נגיד שאני עושה, אתם זוכרים את החמור של, את האדם של בורידן. הרי שם, תשימו לזה בדיוק אותה סיטואציה. אני בא לשכנע האדם שהוא מטריאליסט, ואני רוצה לשכנע אותו להמיר את דתו לליברטן, למישהו שמאמין בקיומה של בחירה חופשית. איך אני עושה את זה? אני אומר לו, תראה, בוא תחשוב היפותטית על בענם שעומד בין שני יבוסים. אוקיי? מה אתה חושב שיקרה לאדם כזה? הוא ימות ברעב או לא? אם הוא יגיד לי, לא ימות ברעב, אתם רואים את האנלוגיה לאתאיסט שמאמין במוסר תקף, זה בדיוק אותה לוגיקה, אוקיי? אם הוא יגיד לי, האדם הזה לא ימות ברעב, ולא רגע, 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 מה זאת אומרת ימות? אם הוא לא ימות ברעב, זה לא מתיישב עם מטריאליזם. אז אתה צריך לוותר על המטריאליזם שלך. אז מה תגידו עליו? תגידו עליו שהוא בעצם מאמץ את הדואליזם, או מוותר על, על, על המטריאליזם שלו, רק כדי לאשש איזושהי אינטואיציה שלו, שהאדם במצב כזה לא ימות ברעב. אז זה אופיום להמונים, זה לא ישר אינטלקטואלי. לא, לא נכון. אם הוא באמת מאמין שהאדם לא ימות ברעב במצב הזה, אז הוא לא שהוא רוצה שהאדם לא ימות ברעב, אלא זאת הערכה שלו למה שיקרה. הוא חושב שהאדם במצב כזה לא ימות ברעב. אם זה ככה, לך אחורה מהמסקנה הזאת אל ההנחות, טיעון תיאולוגי. ותראה שאתה בעצם לא פיזיקליסט, או לא מטריאליסט. אם היית מטריאליסט, המסקנה המתבקשת הייתה שהאדם הזה ימות ברעב. ולכן זה בדיוק אותו מבנה, כמו מה שקראתי קודם, טיעונים תיאולוגיים. ניסוי מחשבתי, זה מה שעושים מדענים, שמקביל לטיעון תיאולוגי שעושים פילוסופים. זה אותו דבר. ושני הדברים האלה בעצם מדגימים סוג מסוים של ניתוח מושגי. כי אני בעצם עושה ניתוח מושגי, מה אני אומר פה? אני אומר פה, מושג המוסר, התקף, כרוך בזה שיהיה פה איזשהו מחוקק שנותן לו תוקף. בלי זה הוא לא מוסר תקף. זה ניתוח מושגי. אני אומר, טוב, אם יש מוסר תקף, אז זה אומר שיש אלוקים. בלי שום תצפית, הגעתי למסקנה או לטענה על העולם. רק מניתוח מושגי, אוקיי? כמובן, ניתוח מושגי פלוס ההנחה שיש מוסר תקף. יכול להגיד, טוב, אז אין מוסר תקף ואין אלוקים. אבל אם אתה מניח שיש מוסר תקף, אז ניתוח מושגי יכול להביא אותך גם לאמונה באלוקים, או לאמונה בקיומן של אידאות ריאליות של מוסר. או בקיומו של, קיומה של בחירה חופשית אצל בן אדם. זה שהדטרמיניזם לא נכון. כל הדברים האלה הם בעצם תוצאה של ניתוח מושגי. כשאתה עושה ניסוי מחשבתי, בעצם אתה עושה ניתוח מושגי. הרי מה שאיינשטיין עשה בניסוי המחשבתי שלו, הוא עשה ניתוח מושגי של מושגי החלל והזמן. והוא הדגים את זה דרך ניסוי מחשבתי. ולכן גם הניסוי המחשבתי וגם הטיעון התיאולוגי הם בסך הכל צורות שונות של, של ניתוח מושגי. וכמובן...
זה שאנשים ישימו על השתי, כי יש רעשים ברקע.
אוקיי, אז אני אולי אשתיק את כולם. אוקיי. ובשני ההקשרים האלה כמובן, אפשר להתקומם ולהגיד, לא נכון, מה אתה רוצה ממני? נכון, האדם הזה ימות בה, אגב, אחד הקוראים של הספר שלי, מדעי החופש, שבסוף מופיעים הניסויים המחשבתיים האלה, בין היתר של האדם של בורידן, אז אחד הקוראים של הספר אמר לי, אני לא מבין את הטיעון הזה, איזה מין טיעון זה? נכון, הבן אדם הזה ימות ברעב, וזה הכל. בדרך כלל, זאת אומרת, זה ניסוי שאי אפשר לעשות אותו, כי אף פעם אתה לא יכול לשמור סימטריה מלאה בין שני היבוסים, והאדם עצמו אין לו סימטריה מלאה בין ימין ושמאל. זה לא אדם נקודתי. אבל באופן היפותטי, אם היית מצליח לייצר אדם נקודתי בין שני יבוסים במרחק בדיוק שווה, עם אותו אוכל על שניהם סימטריה מלאה, נכון, האדם ימות ברעב. איזה מין טיעון זה שהאדם לא ימות ברעב, ולכן המטריאליזם לא נכון. מטריאליזם נכון, והאדם הזה ימות ברעב, הוא לא מבין, כאילו, אתה מניח את המבוקש, הוא אומר לי, מה, איזה מין טיעון זה? אז הסברתי לו בדיוק את הלוגיקה הזאת, אמרתי לו, אתה צודק, ברור שאם אתה מטריאליסט ואתה משוכנע במטריאליזם, אז המסקנה שאתה צריך להשיג זה שהאדם ימות ברעב. אני רק שואל אותך, האם באמת זה מה שאתה חושב? האם אתה לא חושב שהאדם במצב כזה לא ימות ברעב, ואם כך, אז שווה לך לבדוק מחדש את תפיסתך המטריאליסטית. אולי אתה תגלה שאתה לא באמת מטריאליסט כמו שחשבת עד עכשיו. אתה בעצם דואליסט בתחפושת, או דואליסט לא מודע. אוקיי? לכן, טיעונים האלה תמיד מעוררים איזושהי תחושה לא נוחה, שהם כאילו לא ישרים, או אופיום להמונים כזה, שאתה בונה טיעון בשביל להגיע למסקנה שאותה סימנת מראש, שאתה מעוניין, חפץ בעיקרה של המסקנה הזאת, אתה בונה טיעון שמוביל אליה. כן? אני בורא את אלוקים כדי שיבסס לי את המוסר. אתה לא יכול לברוא את אלוקים כדי שיבסס לך מוסר. אם יש אלוקים, יש, ואם אין, אז אין. לא נכון. אבל אם אני חושב שהמוסר הוא תקף, אז ואלוקים דרוש כי בלי זה אין מוסר תקף, אז אני לא בורא את אלוקים, אלא אני מגיע למסקנה שיש אלוקים. זאת מסקנה לוגית. כמו שמ-A אני יכול לגרור את B, מלא B אני יכול לגרור את לא A. אפשר ללכת מ-A ל-B, ואפשר ללכת מ-B ל-A, מהמסקנה אל ההנחה. כמו שאני הולך מההנחה אל המסקנה. כל עוד אני שומר את הסימנים הלוגיים, נכון. אם מ-A הולכים ל-B, אז מלא B אפשר להגיע ללא A. מ-B אי אפשר לחזור ל-A. אוקיי? אבל אם מקפידים על, על ההיפוך הלוגי לעשות אותו נכון, אין שום בעיה עם טיעונים כאלה, להפך. בעיניי רוב הטיעונים הפילוסופיים הם כאלה. אוקיי, בזה אני מסיים את הנקודה הזאת של ניסויים מחשבתיים וטיעונים תיאולוגיים. האמת שחשבתי לעבור עכשיו לניתוח מושגי של, ניתוח מושגי של, דוגמה, של, של מושגים. אני אתחיל את זה עכשיו, למרות שאני, זה לא, אני לא אגמור את זה, כי זה ארוך מדי, אבל אני אתחיל, יש לי עוד כמה דקות. אני רוצה לדבר על מושגים של איכות וכמות. להגדיר את המושגים, זאת אומרת, ניתוח מושגי של המושגים האלה, איכות וכמות. אני אתחיל אולי עם דוגמה הלכתית. יש בכמה מקומות בש"ס אפשר לראות, ובפוסקים, אפשר לראות ויכוח, מה קורה כאשר יש מחלוקת בבית דין, בין הדיינים. שני דיינים רוצים לפסוק X, ודיין אחד מתנגד, הוא פוסק לא X. אז בדרך כלל, הכלל הוא שהולכים אחרי הרוב. אז השניים קובעים, עושים הצבעה, והרוב קובע. מה קורה אם הדיין האחד הוא הרבה יותר חכם משני הדיינים האחרים? תלמיד חכם הרבה יותר גדול. האם גם אז אנחנו נלך אחרי השניים נגד האחד? או בשפה יותר ציורית ששמעתי פעם ממישהו, וכבר דיברתי על זה פה בעבר, האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? מה זה הרוב הזה שאנחנו מדברים עליו?
זה בית הלל ובית שמאי.
כן, אז דיברתי על זה בהקשר של בית הלל ובית שמאי.
איך אפשר אבל, מותר לי לשאול, אני שמעתי את הרב מדבר על זה כמה פעמים, כן. איך אפשר באמת באופן מוחלט לקבוע שיש קבוצה שהיא יותר חכמה? לא, קודם כל, תמיד, כאילו אם אתה קובע שזה הכלל, אתה צריך שיהיה לך מדד מסוים כדי
קודם לקבוע בבדאות. קודם כל לא קבעתי. יכול להיות שזאת שאלה היפותטית ובאמת אף פעם אי אפשר לקבוע.
אז אם אפשר לקבוע, אז איך אפשר בכלל להחליט שזה הגורם המכריע?
אני דן במצב היפותטי, שבו כן אפשר היה לקבוע. עדיין השאלה, מה? כן, גם לפרחה. הגמרא מדברת על גם לפרחה, על גמל פורח. אז אני רוצה לדבר על מקרה היפותטי שלא יכול להתממש. עדיין, אני שואל שאלה, מה אמורים לעשות במצב כזה? ב', זה כן יכול לקרות, כי הרי הרבה פעמים אתה תשאל אנשים, הם בהחלט יגידו לך שפלוני יותר תלמיד חכם ממני, נכון? עכשיו, אם שלושת הדיינים שיושבים בהרכב, כולם מסכימים, נגיד ראובן, שמעון ולוי, כולם מסכימים שראובן הרבה יותר תלמיד חכם משמעון ולוי, גם שמעון ולוי מסכימים. ועכשיו מתגלעת ביניהם מחלוקת, שמעון ולוי נגד ראובן. אז זה מקרה שבו כן אפשר לקבוע, כל הדיינים בעצמם גם הם מודים, שראובן הוא החכם הכי גדול. אין בזה שום בעיה עקרונית. הגמרא עצמה...
באופן כללי הוא יותר חכם.
לא באופן כללי. הם מדברים על תלמיד חכם, מה זה באופן כללי?
אז הוא תלמיד חכם שבחוכמה יותר גדול מהם, אבל כאן הוא לא רואה את האמת כמו שהם רואים אותה.
אתם הטיפשים חכמים, אבל הוא תלמיד חכם יותר גדול. אז עכשיו השאלה היא, מה לעשות?
אבל בת קול שיצאה ואמרה, ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל, קובעים תמיד לפי הרגליים.
לא, 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 לא. זה לא מה שבת קול אמרה. זה לא מה שבת קול אמרה.
במחלוקת הזאת, לפי מה שהבנתי.
לא, זה לא מה שהיא אמרה. הדילמה הייתה מה לעשות, כי יש פה ויכוח בין רגליים לראשים. הבת קול לא הכריע את הוויכוח שהולכים אחרי הרגליים. היא טענה שבית הלל יותר צודקים. לכן למרות שהם רוב הרגליים, בסופו של דבר הם גם רוב הראשים. תראה את ההנמקה שהגמרא מביאה, ואז תראה שזאת ההנמקה שהגמרא מביאה. הגמרא לא מכריעה את השאלה הזאת, והראיה שבין ראשונים ואחרונים השאלה הזאת עדיין נשארת פתוחה. אם הגמרא הכריעה אותה, אז על מה אנחנו מדברים? ראשונים ואחרונים נחלקים בזה גם להלכה. מה עושים בסיטואציה הזאת? זה לא שאלה מוסכמת.
טוב.
מעניינים בשאלה הזאת, אנחנו לא הולכים אחרי.
מה זה שם? שהכל דברי אלוקים חיים, גם זה וגם זה.
בסדר.
דברי אלוקים חיים זה
בגלל ש... אל תכניסו אותי לפינות האלה, אני משתמש בדוגמאות האלה, אתה, אל תכניס אותי לסוגיה.
אוקיי, אוקיי.
נתתי על הסדרת שיעור, סדרות שיעורים בעבר, אפשר לראות, זה גם כתוב, אני משתמש בזה רק כדי להדגים משהו. אז אני אומר, בהנחה שיש ויכוח בין מיעוט יותר חכם לבין רוב פחות חכם. אחרי מי הולכים? זה ויכוח גם בין הפוסקים. עכשיו, לכאורה, הוויכוח הזה הוא בעצם ויכוח בשאלה, אחרי רבים, כתוב אחרי רבים להטות. הרוב קובע. אבל השאלה היא, רוב מה? רוב החוכמה או רוב האנשים? כן, רוב הראשים או רוב הרגליים? אז בעצם מי שאומר שהולכים אחרי המיעוט החכם, הוא לא הולך נגד התורה. התורה אומרת אחרי רבים להטות. אלא הוא טוען שההליכה אחר הרוב, הרוב הקובע פה הוא לא רוב האנשים, אלא רוב החוכמה. כמו שאומרים כמה מהפוסקים, כן? אפילו אם יהיו כיוצאי מצרים, עמי ארצות, כנגד אחד שהוא תלמיד חכם מובהק. מה אכפת לי שהם 600 אלף איש? 600 אלף בורים לא שווים תלמיד חכם אחד. יכולים כבר להבין מה דעתי על חוכמת ההמונים. אז הטענה היא שזה הרוב הקובע פה הוא לא רוב האנשים, הוא רוב החוכמה. זה הרוב הרלוונטי. ואז בעצם הטענה היא שיש פה שתי פרשנויות לכלל שבתורה אחרי רבים להטות. אף אחד לא מתווכח שזה מה שהתורה אומרת. צריך ללכת אחרי הרוב. הוויכוח הוא בשאלה אחרי איזה רוב. מה התורה מתכוונת? רוב האנשים או רוב החוכמה? עכשיו בניסוח המקובל, מנסחים את זה כאילו שבעצם יש פה ויכוח האם הולכים אחרי רוב הכמות או רוב האיכות. כן, האם אנחנו רוצים את הרוב האיכותי, או את הרוב הכמותי, רגליים או הראשים, או הראשים או הרגליים. אבל, כשאנחנו מסתכלים על זה, במבט נוסף, למה באמת החוכמה זה האיכות, והכמות האנשים זה הכמות? למה אני לא יכול להגיד, הולכים אחרי כמות הרוב הכמותי של החוכמה? מודדים את כמות החוכמה, ולא את כמות האנשים. למה לחוכמה אנחנו מתייחסים בתור איכות, ולמספר האנשים אנחנו מתייחסים בתור כמות?
זה אפשר לספור מוחלט, וזה לא.
לא הבנתי.
אני אומר, בכמות, כמעט לא יכול להיות ויכוח, זה מוחלט, סופרים ויודעים. באיכות, לא כולם להעריך איכות, כמה זה איכות, זה מה?
אני יכול לצייר לך סיטואציות שבהן יהיה קשה לספור, ועדיין אתה תסכים איתי שזה כמות. שואל אותך כמה ציפורים יש בעולם, אף אחד לא יכול לספור אותם. אבל עדיין, זו שאלה כמותית. האפשרות המעשית לספור היא לא חשובה.
אבל יש הסכמה, איך סופרים כמות? באיכות, אני לא יודע אם יש הסכמה, איך סופרים איכות?
נעשה מבחן IQ, בסדר? מבחן IQ מוסכם, נעשה לכל הדיינים, ונמדוד אותם על הסקאלה של IQ, כמה IQ יש להם. הנה, יש לנו מדד כמותי שיסדר אותם. אז חוזרת השאלה, אז למה באמת חוכמה נתפסת אצלנו כמדד איכותי, ומספר האנשים נתפס אצלנו כמדד כמותי? אפשר להגיד שזה בסך הכל שתי כמויות, כמות החוכמה או כמות האנשים. נכון שזה יותר מופשט, אז מה אם זה יותר מופשט? אבל זה רק שאלה טכנית, איך מודדים ועד כמה מודדים. אבל נגיד שאנחנו יכולים למדוד, כמו עם מבחני ה-IQ. בסדר, אז אנחנו נמדוד את זה ונגיע למסקנה שלנו. ואז בעצם יוצא, שהטענה היא שאנחנו, איך תקבע מי פה זה הכמות ומי פה זה האיכות? האם החוכמה זה הכמות והאנשים זה האיכות, או החוכמה זה האיכות והאנשים זה הכמות? אבל למעשה זה לא רק השאלה של איך ליישם את ההבחנה בין האיכות לבין כמות. השאלה מה זה בכלל האיכות מול כמות? לא איך ליישם, המושגים עצמם לא ברורים. כל דבר שתתארו לי אותו כאיכות, אני מיד אוכל להגדיר לכם אותו ככמות. כמות של דבר מופשט, זה איכות. אז ההבדל בין איכות לכמות זה שאיכות היא תמיד מופשטת, וכמות היא קונקרטית? אני לא חושב. כשנדבר על כמות הרעיונות שיש בספר, זה כמות של מספר מופשט, זה של דברים מופשטים, לא אובייקטים שאני סופר. ועדיין נדמה לי שכמות הרעיונות זה שאלה כמותית, זה לא שאלה איכותית, למרות שזה דבר מופשט. או אני שאל כמה זמן עבר? כמה זמן עבר? זמן הוא דבר מופשט. ועדיין, אני שואל כמה זמן עבר, זאת שאלה שעוסקת בכמות, לא באיכות. לכן אני לא חושב שנכון להגדיר את ההבדל בין כמות לאיכות כהבדל בין המוחשי למופשט. ואז השאלה, אז מה כן? איך בכל זאת מבינים את ההבדל הזה בין כמות לבין איכות? טוב, אז הצגתי את השאלה, יש לכם חומר למחשבה עד הפגישה שלנו בעוד שבוע. מישהו רוצה להעיר, לשאול? זה אפשר. זהו? אוקיי. אז
תודה רבה.
תודה. יש שבת שלום.
שבת שלום.
כל טוב.